Αφταρά, λουλιτούι. Συμφωνία αφταρά, συμφωνία αφταρά. Μασχολεί αυτά στο μέσο σανίμ χαρπέ, אנשים לא ידעו תנ"ך. וכשרצו לבטא איזושהי עלילה שאינה מוכרת להם, הם ידעו רק שמדי כמה פעמים שבתות. החילות לומר שהביטוי סיפור מההפטרה משוך מן העובדה ששנים הרבה הייתה מערכות מוחלטת בידיעת התנ"ך על בוריו מתחילה ועד סוף. לכן אנשים שרצו לתאר משהו שאינו מוכר להם ועלילות שאינן שגורות על פיהם הכירו את הדברים הללו רק מכך שמעת לעת היו קוראים בשבתות לאחר קריאת התורה פרקים בתנ"ך מתוך הקורץ הכללי, ויראו שזה סיפור מההפטרה, כי הם לא מכירים לא את מבואותיו ולא את מוצאותיו של מה שלפני ומה שאחרי. וכאן הפך הביטוי סיפור מההפטרה להיות משהו שמתאר כיצד בעצם אנשים לא ידעו תנ"ך. ולכן אין דבר יותר מיוחד מכך שלפני מספר שנים גורו כוחות אנשים בכירים מתוך ציבורנו, ורבימה של וסרנטיין במרכזם, לחבר את חיבור דעת מקרא. דעת מקרא היה בעצם מפעל שנועד לבטא פרשנות מודרנית לתנ"ך, מתוך בהירות לשון, מתוך ארכיאולוגיה, מתוך רחבות דעת, אך בעיקר מתוך חיבור תורה שנכתב לתורה שבעל פה. לכן, מורנו ורבינו הרב שאול ישראלי זצ"ל, שהיה חבר יחד עם אשר וסרטיין ועם עמוס חכם ועם יהודה קיל ועם שרשרת רבה נפלאה שלישית, עמד על כך שפירוש התורה למשל לא ידפיס בדעת מקרא בלי פירוש רש"י דווקא. אין תנ"ך, אין תורה בלי רש"י. וזה היה התנאי שלו להיכנס לקבוצה הזו של אשר וסרטיין היה ממרכזם מיוזמם בתפקידו במשרד החינוך שהוא עבד בענייני תורה וחוכמה והשכלה וחינוך. ולכן יש בעובדה הזו שאנחנו מציינים דווקא היום במלאת עשור את פועלו של רב אשר זצ"ל באמצעות שיעור על ענייני תורה שנכתב ותורה שבעל פה והזיקה ביניהם, ביטוי הולם שאין דוגמתו לאישיותו, לחוכמתו, לאצילותו ולעומק התבוננותו של רב אשר בכל תורת הארץ ותורת החוכמה גם יחד. זאת לא הייתה פעולה היחידה שהוא נתן ביד, דעת מקרא. אנחנו מכירים את פועלו בתרגום לעברית את ספרו של הרב וולף, דקדוקים, דיוקים. ואנחנו מכירים את פועלו בתרגום פירושו של רב שמשון רפאל הירש על דברים, אם אני לא טועה במיוחד, כמגרמנית לעברית, ועוד רבים אחרים מהפעולות שהוא עסק בהם בתחום התנ"ך, ולכן יש נפלאות אמיתית בעובדה שעל זה יעסוק היום רב אשר וייס, וזה חיים טובים וארוכים, בשימורו מה הזיקה בין תנ"ך לבין פסיקת הלכה. לא הייתי הספר משנה עכשיו, וכל אחד שלמד במרחבי מכיר את סדרת שבעה שיעורים, שבע השיטות על הפולמוס הגדול, על עצם לימוד התנ"ך במקורות ישראל, החל בש"ך, שבא ואומר שלא צריך ללמוד תנ"ך, וכלה במחלוקות בנות ימינו על היחס ללימוד תנ"ך. אבל אני רוצה לבטא את המחשבות הללו על עצם הלימוד של תנ"ך וזיקתו לתורה שבעל פה דרך ההצבעה על מחלוקת שלרבים מכם היא בוודאי מוכרת, אבל בכל אופן כדאי לחזור ולשנותה בין רבי שלמה בנסטריד, בעל הקיצור שולחן ערוך, לבין מרן הרב זצ"ל ביחס לחיבור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. רבי שלמה בנסטריד בספרו לחם ושמלה על יורה דעה אבל תקור עושה גם שהוא תחילי הספרים הרבה. כולם מכירים אותו בתור הציצור שולחן ערוך, אבל היא מנהלת אוהב בין למעלה מ-50 ספרים. בין השאר הוא חיבר ספר שקרא לחם ושמלה על יורדיה, שולחן ערוך יורדיה. והספר מחולק לשני חלקים, לחם ושמלה. לחם, דברים בסיסיים, ושמלה להרחבת היהוד והדיניות. וספרו הזה, לחם ושמלה, כותב לשלמה בעצפי כדי כמה. אומר את מהרה במסכת ברכות, בדף מגימל, כדי כמה. תנא דבר אליהו, מעשה בתלמיד אחד ששמע הרבה וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא אומר בחצי ימיו. והייתה אשתו נותנת תפילה ובחזרתן בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואמרה להם, כתיב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך. היא תענית ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, נותנה מאמר בחצי ימיו, ולמעלתם מחזירה דבר. פעם אחת אומר אליהו הנביא, נתערבתי אצלה והייתה משיחה עם כל אותו תורה, ואמרתי לה, וכאן הופיע דיון שלם, מה בעצם הסיבה שגרמה לאותו של אותו צדיק, ומדוע בעצם מסביר אליהו הנביא לאותה אישה שהדין דין אמת והדברים נדין לענייני ההרחקות שבין בנבינה. כותב על כך הסמלה, אני שלא מודע עצמית ואני מצפת, שמע הרבה וקרא הרבה. יכולה בסדר זה אינו נכון, דרך נקרא קודם למשנה. אבל לא ידעת שנה הרבה, ואחר כך קרה הרבה. ונראה לפי המידעתי, יש לומר על פי חד איתה במסכת ברכות, שציבה רבי יזר לתלמידיו, נותרו בלכם מן ההיגיון, ובחשבה שאל תגילום בלקרא לתלמידי משום דמשך. שלכן אין להרבות בלחידת הלימוד, במקרא. אין ללמוד מקרא והכוונת תורה ותנ"ך ברחבות. וזה, אומר הסמלה, הרבה שלמה גרנצפלי, היה שבחו של אותו תלמיד שהתחילה שנה הרבה, ועל ידי שהתחילה שנה הרבה תורה שבעל פה, נדחקו במיוחדות, בלשון חקיקה ומראות, הדרשות וההלכתות כנדרש, ועד אחר כך קרה הרבה לתורה, ויתרו רגע לבני חש. רוצה לומר שבעצם הטעות הייתה במיני הרחקות, אבל מצד בניית תלמידו, הדברים היו הולמים. קודם לומדים תורה של בעל פה, ואחר כך, כשבנית עצמך לתלפיות, או אז אתה פונה ללמוד מקרא ותנ"ך. וחלילה לא לעשות את הסדר הפוך. ולכן מוצדקת שאלתה של האישה, זו תורה וזו שכרה, אלא שמשום שהבעל טעה בדברים שבינו לבינה, על כן בא דינו כפי שבא, אבל מצד תלמודו, תלמוד ראוי היה. כל התורה שבעל פה, ואחר כך נשאר חכמה תורה שבכתב, ולפי השח עשו שישאר חכמה בכלל. כי לפי השח הכל בלול בתורה שבעל פה, הכל בלול בכללה, ואין פעם בלימוד תנ"ך כלל בעיקר. שח על יורדיה. ברם. בית המטרה של זה לא צריך לחזור ולומר עד כמה מרן הרב לצה"ל הציל את הדברים בדיוק ההפך. ואמר שטעותו של אותו האיש בענייני ההרחקות שבינו לבינה הייתה פועל יוצא מהמבנה המשובש שבו ביסס אותו צדיק את תלמידו. בגלל שהוא קודם למד תורה שבעל פה ורק אחר כך למד תורה שבכתב, יצאה תקלה תחת ידו. ובדבריה של אותה אלמנה מוצאת כבר התשובה לשאלה מה חטא חטא בעלי בזה שפרש מן העולם שלו בזמנו. התשובה, לפי הרב, בזה שלא למד תנ"ך בהתחלה כמו שצריך. העבר ברור מדבריו של רבי שלמה גרנצפלי. ומדוע? הרב שם בונה על כך שכל אחד יודע שתלמידו של אדם בנוי משלוש שכבות, זו על גבי זו, עלייה על גבי לבטה וחוזר חלילה. הלימוד היסודי צריך להיות לימוד שתואם את הנשמה ואת הנפש של הילד, וזהו לימוד התורה, לימוד התנ"ך, בטהרה, בעדינות, בנעימות, במתיקות, כדי שהדברים יתמכנו ללב ותהיינה על הילד חיית לב ורגשי לב אל כל הקדוש והמובא בהמשך דרכו לכשיפרח. עד אחר שהפנית ברגשי הלב את התנ"ך, את סיפורי, הסיפור עם ההפטרה, וכל מה שאנחנו מכירים, או עד עוברים לשלב ב', שהוא שלב המשנה, השלב שבא לומר מה עושים הלכה למעשה, ורק לאחר מכן פונים אל התלמוד שזה הפלפול והלמידות שמפירתו ומשמש תלמידי חכמים ומעריץ תלמידי חכמים שזה פלפול שיכול להיבנות בסמך שני השלבים הראשונים. רצה לומר החשי הלב בתחילה אחרי כן הידיעה המעשית ולאחר מכן פלפול בתלמוד ובשימוש תלמידי חכמים. מאחר שאותו אדם לא פעל לכם, יצקה תקלה תחת ידו. עליה לנו אם כך שהזיקה בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, צריכה להיבנות לתרביות בסדר מסוים, ואומר אוי לא למי שאיננו יודע תנ"ך כשהוא עוסק בתורה שבעל פה. ואיך אומר רש"י? עד כאן דבר שדבר זה. איך אומר רש"י בביאורו לתורה, מה הכוונה במשכן כחלותו, חלותו, אל תקראי כחלותו אלא ככלתו, תלמיד חכם צריך לדעת כ"ד ספרי התנ"ך כמו הכ"ד תכשיטים שיש לקלה, ולכן עוד לתלמיד חכם שאיננו יודע תנ"ך. הרי תלמודו עקר, הרי תלמודו חסר, הרי תלמודו פגום. זה כאשר בונים קודם על תנ"ך ואחר כך על מקרא. גם ההפך הוא משובש. גם ההפך כאשר מעריכים הרבה בתנ"ך, אך לא לומדים בתנ"ך מתוך תלמידי חכמים שתורתם אומנותם והם אינם בקיאים בתורה שמרבה, גם שם יוצא תקלה תחת ידו של אדם. לא די לימוד התנ"ך, השאלה ממי אתה לומד תנ"ך. כבר פסק רבי משה פיינשטיין בשאלה ותשובה נפלאה שהוא עוסק כבר בשאלה האם בערב יום הכיפורים כשעושים סיום אפשר לעשות סיום על ספר תנ"ך במקום על מסכת בגמרא. אומר רבי משה פיינשטיין, התשובה היא כן, אבל תלוי ממי למדת את התנ"ך. האם למדת כדרך הראשונים עם פרשנים שהולכים עקב בצד אגודל בעקבות רבותינו, או למדת זאת כדרך המתחדשים, שרובם, כפי שהוא אומר, תקלה יוצאת תחת ידה. הוא מקציב יותר את הדברים. הרב עובדיה שאומר, רובם של אלה שעוסקים כאן, הם משובשים לדעותיהם, ולכן צריך להתרחק מהם, משום שחלק מהם הרוחות גויים ביסודותם, בארגונותם הכתובים. לכן בוודאי ובוודאי שתנ"ך צריך ללמוד מאנשי קודש, אנשי קודש יכולים להיות שערי קודש ושערי קודש שיודעים לחבור ולחבר תורה שבכתב ותורה שבפה בחיי חיותם, באורחות חייהם ובדעותיהם, ומתוך כך יכולים גם להנחיל תורה ואמיתיות לדור הצעיר. אם כך לסיום אולי ברבותיי, אשרינו שתהיה לנו כאן אפשרות לראות כיצד הדברים של תורה שבעל פה בהם הם היסוד מהווים בסיס ושורש לעניין מפואר שיוצא ממנו, ובוודאי כל השאלות הקשורות לזה, ורצון לתאר הברכה במעשה ידינו, ויהיו הדברים שמעורים כאן לעילוי נשמת חברינו המופלא מעם, שהיה בבחינת תורה שבכתב ושתורה שבעל פה גם יחד. מצד אחד איש פועלים ומעשים שאין דוגמתו בגולת אירופה, בהקשרים שהוא פעל בהם למען כללות ישראל מצד הגוף, ולאחר מכן בפועלו הרוחני, שהפליא לעשות בענייני רוח, בענייני דעת, חוכמה ותבונה על הנוער, בצורה שהם בלי, לפחות עד במקום שיודעים עליה, שום מקבילה לתאר כמו מי הוא היה. כמו רבי של רב סרטרל לא היה. מי שהיה, מי הלידה בפולין, וגרמניה, וצרפת, ולסייע לאקסודוס, ולהימלא באור שינה מהשואה, ולעלות ארצה, ולהיות שליח במוסד העלייה עובד, לעלות באופן חשאי ובלא ידיעה עולים מארצות תימן. מי שהביא לכך ששלמה נולד באלג'יר, תחת עוגת לאות מזויפת, ולהעלים מיהו הלאה, ולבנות בית לתפארה, ואחר כך לעבוד בענייני החוכמה, מכוח עשו חכמינו, דרך דעת מקרא ודרך כל המפעלים, מי כתב על תולדות חייהם של יהודי טוניסיה לנו? מי תיאר את פועלם של מנהגי ישראל מקצה העולם ועד קצהו. אשר פסטר טיין, מי בנה לתלפיות את שמירת שבת כהלכתה? מי הפך את שמירת שבת כהלכתה לספר הנפוץ ביותר בעולם היהודי מאלה שהוא מחבר מבין דורנו? שהם מגבילה לו בהיקף של... לפני כמה זמן, אני מחכה פשוט שרופה של מכנס, לפני כמה זמן הלכתי לתת מתנה לילד ספר שמירה שבת כהלכתה. הלכתי לחנות ואמר לי המוכר, אין לי, ההדפסה של השבוע נגמרה. שאתה אומר, מה זה ההדפסה של השבוע נגמרה? אני אומר, אתה לא יודע, כל שבוע מדפיסים 10,000 כרכים של שמירה שבת כהלכתה ונגמר תוך שבוע. ולכן ההדפסה של השבוע, אז להתחכה לשבוע הבא, אני ארשום אותך בתור להדפסה של 10,000 כרכים מדי שבוע. גם אם הוא לא דייק, גם אם נניח שהוא לא דייק. זה דבר קל בעיניכם או בעינינו, שחותמו של רבה של פרסטנטה נמצא כיום כמעט בכל בית יהודי בעולם, מקצה הארץ ועד קצה, בגלל שהוא הפך את הסתום לגלוי, את הבור המכוסה לראות שאפשר לדלות ממנו להשקות ההדרים, הרי זה מפעל שאין דוגמתו. בסוד התאימו לבני משפחת פסטרטיין שהצלש מגיע גם לתיבדל לחיים הרבנית סוסי שהייתה מאחורי הפרגות והתאימה איך לעשות את המפתח המופלא שהיום לא עולה על הדעת של ספר בקודש שאין לו מפתח וזה מבחינת מי שפותח פתח ליחודו של מחר ומתוך זה נפתח פתח כפתחו של אולם יהי רצון ויפיצו מעליו קוצה, תן השפתיו דורבות לקבר, ותוך המשך של פועלו תהיה גם ברכה לכל המשפחה ולכל ההולכים לברכיו, ובוודאי בשולי הדברים נשבח ומפואר את נכדו המופלא רבי רפאל וסרטיין, הרב רפאל וסרטיין, ירח השם יאמר בנעורים על הספר המופלא, שכבר אנחנו חותרים לחשוב איזה כרך יבוא אחריו עם כל כך הרבה דברים כבר כבודו כתב. אני קצת עיינתי בזה, ואני לא מצליח איך להבין איך יכול אדם צעיר כל כך לכתוב כל כך הרבה, בכל כך הרבה תחומים. אני לא מדבר על יאיר שפתחנו לו פתר ומורד על מורד אלה. אני מדבר על המפעל, המפעל הזה שאתם תראו את המסך שלפניכם, שמודיע לכל ענייני המחשבה והאמונה על פי סדר פרשיות השבוע מרחל מעט קלה, ואין פה, ואין סתום ואין חתום שלא נקלה לפניו. אשרי משפחת מסלטה שזכתה בכבוד אלה, אשרי אשר ראש המשפחה, ויהיה רצון ונראה לדבר השם וישע ובתבורה וברבנות של כלל גלות ישראל וזרה בימים אמן.